كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro, וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم وهرين ومتخيلين اتشدورين له يوم ريشون 25 بسبتمبر 2022 ونجيش لخم التوخني تشويت شل هيوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مأخليم هأزنا نئيمة.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. עיתון עשרה איראניין פרסם מאמר תחת כותרת חברות בארגון שנגחאי מכה לסנקציות האמריקניות, וכתב כי ההצטרפות של איראן לארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה במעמד חברה מלאה וקבועה מהווה קפיצת מדרגה איכותית חשובה מאוד בקשרים עם מדינות העולם מבחינה מסחרית וכלכלית. הצטרפות איראן לארגון שנגחאי מהווה צעד חשוב מאוד לחיזוק היחסים עם מדינות אסיה כמו פקיסטן, אוזבקיסטן, קרקיזסטן, טאג'יקיסטן וכמובן סין, רוסיה והודו. לכן החברות של איראן בארגון שנגחאי לשיתוף פעולה מהווה מכה מכאיבה אם לא קטלנית לסנקציות האמריקניות. התפתחות זו פירושה הרחבת היחסים הכלכליים עם מדינות המרכיבות מחצית מהאוכלוסייה בעולם ללא כל התערבות או לחצים אמריקנים או מערביים. מאזינים יקרים, במאמרו תחת כותרת פלוסי והצתת האש מטייוון לקווקז, כתב העיתון סיאסת רוז כי ביקורה של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי בליווי שני סנטורים ממוצא ארמני ברפובליקת ארמניה בצל האווירה המחמירה בין הרפובליקה הזאת ורפובליקת אזרבייג'אן השכנה מעלה שאלות רבות לגבי המטרות של הביקור. העיתון ציין כי פלוסי כמעט גרמה לפני שבועות למלחמה בין ארצות הברית וסין כאשר התעקשה לבקר בטייפי למרות האזהרות של בייג'ין. עיתון סיאסת רוס קבע כי בכל מקרה ביקורו של יושבת ראש בית הנבחרים של ארצות הברית בארמניה לא אמור בהחלט להעלות כל יוזמה לפתרון הבעיות הקיימות בין בקו לירוון, אלא להפך, יש חשש שהביקור הזה בא במסגרת תסריט אמריקני ללבות את האש בין שני הצדדים כדי להצית משבר רחב באזור הקווקז ואולי לסבך את רוסיה ומדינות אחרות לא ידידות לארצות הברית. עיתון ארמני אמרוז כתב במאמרו פוטין מכריז על גיוס כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הכריז על גיוס חלקי של כוחות המילואים והחיילים לשעבר בעלי המומחיות והניסיון כדי לתגבר את הכוחות הרוסיים בחזיתות הקרב באוקראינה. העיתון הוסיף כי הגיוס הרוסי הזה נועד כנראה לחזק את הערבויות לקיום משאל עם באזור דונבאס במזרח אוקראינה, האזור שרוסיה הכריזה עליו עם תחילת הפעולות הצבאיות באוקראינה כיעד מרכזי בגלל שרוב האוכלוסייה שם ממוצא רוסי. עיתון ארמני אמרוז סיכם כי מתקפת הנגד האוקראינית הגיעה למעשה לדונבאס שבשליטת הרוסים, לכן ההודעה על הגיוס הצבאי הרוסי למנוע התרחבות המתקפה ולהדגיש את הנחישות של מוסקבה להשיג את מטרותיה באוקראינה. עד כאן, מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. מאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הודיע כי האמריקנים שלחו בימים האחרונים מסר כי יש להם רצון טוב להגיע להסכם, והוסיף ביקשנו מהם להוכיח שיש להם רצון טוב כדי להגיע להסכם המתבקש. בהצהרה שמסר אמיר עבדולהיאן מניו יורק לכתבים של סוכנות הידיעות האיראנית ארנה וסוכנות הידיעות של הרדיו והטלוויזיה באיראן, אמר כי השיחות שערך בניו יורק עם נציגי האיחוד האירופי והמדינות המשתתפות במשא ומתן על הסכם הגרעין התמקדו בביטול האמברגו, וקבע: הדגשתי במהלך השיחות האלה כי אנחנו צריכים רצון מכריע כדי להגיע להסכם, ולמעשה ארצות הברית צריכה להראות תעוזה ואומץ בקבלת ההחלטה להשגת הסכם טוב ובר קיים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הדגיש כי ההסכם אפשרי עם וושינגטון תהיה רלוונטית ותקבל את ההחלטה המתבקשת. אמיר עבדולהיאן אמר את הדברים בציוץ שפרסם בחשבון הטוויטר שלו, בו כתב: נערכנו בניו יורק או נערכו בניו יורק מספר פגישות והתייעצויות עם שרי החוץ של כווית, איחוד האמיריות, אריתריה, ארמניה, אוגנדה, סרילנקה, ניקרגואה, ונזואלה ועיראק, כמו גם נאום בכנס של המדינות הבלתי מזדהות והענקת תשובה לשאלות של ניו יורק טיימס. ההסכם בהישג יד עם וושינגטון תהיה רלוונטית ותקבל את ההחלטה המתבקשת. דובר משרד החוץ נאסר קנאני הדגיש כי איראן לא תהסס להגיב על כל תוקפנות, והוסיף בציוץ בתגובה להצהרותיו של ראש ממשלת משטר האפרטהייד הציוני כי ראש ממשלת ישות הטרור מספר אחת בעולם, השתמש בבמה של העצרת הכללית של האום להפיץ שנאה ולאיים על העם האיראני, תוך חיקוי לקודמו הכושל. דובר משרד החוץ נאסר קנאני אמר כי זוהי השיטה הנהוגה שלהם לאיים ולסחוט את העולם, אבל אמר קנאני, איראן הוכיחה שבמקרה של תוקפנות כלשהי, היא לא מהססת להפנות מכה הרסנית. דובר משרד החוץ נאסר קנאני התייחס לצד האמריקני האחרון בנוגע להגבלות המסוימות שהוטלו על מגזר התקשורת, והדגיש כי הניסיונות לפגוע בריבונות האיראנית לא יישארו ללא תגובה. דובר משרד החוץ הצהיר בציוץ בטוויטר אתמול שבת כי ארצות הברית חתרה תמיד לערער את הביטחון והיציבות באיראן, אך היא כמובן נחלה כישלון. דובר משרד החוץ התייחס להחלטה להסרת חלק מהסנקציות שהוטלו על מגזר התקשורת ולהמשיך במקביל את גישת הלחצים המקסימליים, וקבע כי צעד מטעה זה השתמשה בו ארצות הברית במכוון כדי לקדם את האג'נדות שלה נגד איראן. נאסר קנאני הזהיר כי ניסיונות להפר את הריבונות האיראנית לא יישארו ללא מענה. הארטילריה של משמרות המהפכה האסלאמית הפגיזה אתמול אחר הצהריים את מוצבי קבוצות הטרור הנמצאות בקורדיסטן עיראק, לאחר שניסו להכניס נשק לערי הגבול ולעורר מהומות באיראן. סוכנות הידיעות תסנים מסרה כי לאחר הגעתן של קבוצות חמושות מארגון הטרור כמולה, הם כמות גדולה של אמצעי לחימה לערי הגבול, משמרות המהפכה הפגיזו את המוצבים של קבוצות הטרור הללו בקורדיסטן עיראק. איראן זימנה את שגרירי בריטניה ונורווגיה לשיחות. סוכנות הידיעות האיראנית אסנה דפחה כי השגריר הבריטי זומן בתגובה לאופי העוין של המדיה בשפה הפרסית בלונדון, והשגריר הנורווגי זומן כדי להסביר את התערבות יושב ראש הפרלמנט הנורווגי בענייני הפנים של איראן. ועד עובדי משרד החוץ וההסתדרות של ישראל ביקש לדחות את העתירה שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לחייב את העובדים לשגר קלפיות לחוץ לארץ למרות העצומים במשרד. בתשובה לעתירה ביקש כאמור הוועד לדחות אותה במלואה, בטענה שרק לבית הדין לעבודה יש סמכות לדון בנושא, ושמדובר בניסיון לחמוק מדיון בפני בית הדין ומפתרון המשבר באמצעות מסע ומתן. דובר תנועת ההתקוממות חמאס פאוזי ברהום התייחס לנאומו של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בעצרת הכללית של האום, ואמר כי אין חדש בדבריו מלבד עוד לשון של תבוסה ותכנונים. אנחנו לא סומכים על תוצאות חיוביות. הכיבוש הישראלי ימשיך לתקוף את העם הפלסטיני ואת אדמתו. זאת לאחר שאבו מאזן הגיב על נאומו של ראש הממשלה הישראלי יאיר לפיד שדיבר על פתרון שתי המדינות, ואמר אנחנו מודים על כך, זה כמובן צעד חיובי, אבל המבחן האמיתי הוא שממשלת ישראל תחזור מיד לשולחן המשא ומתן מחר, כך לפי אבו מאזן. מפלגת הליכוד מסרה לאחר התקרית במחלף חמד שבה הותקף מפגין נגד נתניהו על ידי פעיל הליכוד רמי בן יהודה. ונמסר לא מקבלים שום אלימות מצד אנשינו. הפעיל הושע עד לבירור התקרית, כך טענו בליכוד. מוקדם יותר דווח כי רמי בן יהודה, פעיל ליכוד, הגיע למוקד הפגנה של מחאת הקשרים במחלף חמד הסמוך לעיר הקודש והתעמת עם מפגינים במקום. בתיעוד שפרסם בן יהודה, הוא נראה מכה את אחד מהמפגינים, רמי מתן, ברקתו השמאלית, וכתוצאה מכך הוא הותח על רכב שחנה בסמוך. לפי מארגני מחאות הקשרים, מדובר בתקיפה או בתקיפה החמישית מאז שחזרו להפגין, והקבוצה שמחתה במחלף הזעיקה את המשטרה למקום. הדומה, הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, צפוי לדון בחקיקת הסיפוח של אזורים אוקראינים תחת השליטה של מוסקבה ביום חמישי. כך דווח בסוכנות הידיעות הרוסית טאס שציטטה מקור אנונימי. אתמול החלו משאלי העם באזורים המדוברים בצעד שגרר מקייב גינוי ומבעלות בריתה במערב. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. הגזענות בתור מדיניות שקטה. ההכאה על חטא של התקשורת של ישראל מאמתת את היותה חלק ממנגנון ההכשרה של חבר כנסת הקיצוני איתמר בן גביר והגזענות שמתלווה אליו. באופן מצער, התקשורת שוב בוחרת בדרך הקלה ועוסקת בסימפטומים ולא במחלה עצמה. זמן קצר קודם לכן שודרה בחדשות 13 כתבה על אלימות של צעירים יהודים בעיר הקודש. בריונים גזענים שמבקשים להטיל אימה על תושביה הפלסטיניים של העיר ולהראות להם מי הבוס. הטון בכתבה היה מזועזע. זעזוע דומה ליווה את הגזענות במעון נעמת בחולון ואת מופע האימים של הנערים בתיכון בליך. איך הגיע המצב הזה שכבר לא מתביישים להיות גזענים? תהו הפובליציצים. אפשר כמובן לתת שורת הסברים למצב. התחזקות הלאומנות בעולם, השפעת הרשתות החברתיות, המשמעות של חיזוק אלמנטים דתיים בפוליטיקה, אבל כל הדיון הזה מתנהל במנותק מהמעשים של ישראל שחמורים וגזעניים הרבה יותר מלשיר שישרף לכם הכפר. ב-18 השנים הראשונות אחרי המצאת ישראל התקיים שלטון צבאי במה שיכונה שטחי ישראל, שיועד כמובן רק לאזרחים הפלסטינים, והחל עליהם שורה של מגבלות בתחומי תנועה, עבודה וכלכלה. זו גם התקופה שבה השלטון עודד הגירה ושבה חוקקו חוקים שאפשרו הפקעת קרקעות מסיבית לטובת יהודים. כל זה הרבה לפני דרישת ההורים להגביל את מקומות העבודה של הגננות. ביטול השלטון הצבאי לא הביא לביטול האפליה הממוסדת כלפי האזרחים הפלסטינים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתקציבים, בהקצאות קרקע או בחוק הלאום שנועד לקעקע כל אפשרות לזכויות קולקטיביות לפלסטינים בישראל. וכפי שראינו מפסיקות בית המשפט שמסתמכות אליו, פוגע שוב ושוב גם בזכויות הפרט. אבל זה לא מפריע אפילו למרבית חברי הכנסת במרכז שמאל. גם הדלגיטימציה של נבחרי הציבור הפלסטינים הייתה קיימת מיומה הראשון של ישראל. היא לא נולדה בעקבות הבקשות של השנים האחרונות לפסול את בלד. כבר ב-1949 יצא נתן אלתרמן להגנתו של חבר כנסת תאופיק טובי וכתב בעקבות הקריאות למנוע מטובי לבקר את פעולות הצבא ולהכיר תודה לכך שמאפשרים לו בכלל להיבחר לכנסת, כתב אלתרמן כי זוהי זכותו הדמוקרטית, ואם היא לא תהיה מובנת מאליה, הרי היא לא תהיה מובנת כלל. גם קמפיין הסתנה שהוביל בנימין נתניהו נגד חברותה של רע"מ בקואליציה, אותו מס עבאס, הוא בסך הכל המשך לקמפיין של מפלגת חירות, שלימים יצאו חבריה מהמלאה כשמאיר כהנא נאם, שכבר בכנסת השנייה יצאה נגד ההשענות של דוד בן גוריון על מפלגות הלוויין הפלסטיניות, כך מתארים אותן, בטענה שהדבר יסכן את ביטחונה של ישראל ושלא ייתכן שחברי כנסת פלסטינים יכריעו בהחלטות קורליות. ונשמע מוכר זה. הנאום של יאיר לפיד באום על פתרון שתי המדינות הזכיר לכל שיש גם כיבוש, בזמן שהתקשורת בישראל עוסקת בבן גביר, המנהל האזרחי ממשיך בכל יום להתאמר באלף פלסטינים המתגוררים במסאפר יתא ושעומדים בפני גירוש מבתיהם כדי שצבא ישראל יוכל להשתמש באזור כשטח אש באישור בגץ. קצרה היריעה מלדון בכל הדרכים שבה הגזענות והשנאה כלפי פלסטינים מנחים את צעדיהם של הפוליטיקאים, השופטים, הצבא והמשטרה של ישראל. זה קורה כבר 74 שנה. אז נכון שחלק מהישראלים מזדעזעים מהגזענות הישירה והבוטה, הם כנראה פשוט מעדיפים אותה בתור מדיניות שקטה. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. צפון קוריאה שגרה טיל בליסטי לעבר הים מחופה המזרחי. כך מסר צבא דרום קוריאה שאתמול הזהיר כי זהה סימנים לכך שייתכן שפיונגיאנג מתכננת לניסוי בטיל בליסטי מסוג SLBM שמשוגר מצוללת, לפי דיווח מסוכנות הידיעות יונהאפ. מדובר בשיגור ראשון של טיל בליסטי על ידי צפון קוריאה מאז תחילת יוני. אז היא שגרה 8 טילים קצרי טווח ביום אחד, לפי סוכנות הידיעות היפנית NHK, הטיל נחת מחוץ למים הטריטוריאליים של יפן. יש לציין כי אתמול הגיע לדרום קוריאה נושאת מטוסים מארצות הברית לקראת תרגיל צבאי משותף שיערכו שתי המדינות. נפתחו הקלפיות לבחירות הפרלמנט באיטליה. לפי סקרי הבחירות במדינה, ג'ורג'יה מלוני בת 45 מנהיגת מפלגת האחים של איטליה מהימין הקיצוני צפויה לנצח בבחירות ולהיות ראש הממשלה הראשונה במדינה. כמעט 51 מיליון איטלקים זכאים להצביע. כחודש לאחר שנדבק לראשונה בנגיף הקורונה, מנכ"ל פייזר אלברט בורלה נדבק פעם נוספת. בהצהרה הודיע בורלה כי הוא חש בטוב וללא תסמינים. בורלה בן ה-60 הדגיש בנוסף כי טרם קיבל את החיסון המעודכן נגד האומיקרון. בחודש אוגוסט, כשנדבק לראשונה, קיבל את הטיפול האנטי-וירלי הניתן לאנשים בסיכון למחלה קשה. ובחזרה לעקרון החדשות, שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן הודיע כי האמריקנים שלחו בימים האחרונים מסר כי יש להם רצון טוב להגיע להסכם, והוסיף, בקשנו מהם להוכיח שיש להם רצון טוב וכדי להגיע להסכם המתבקש. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד. Thank you.